סולייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, ניצן, מעניינים?
מעניינים, אופר.
איך אתה?
אני מצוין.
מצוין, וצהריים טובים לריקו, ומה קורה ריקו?
סדר גמור, מעניינים, אני אשמע מה קורה,
מעניינים. הכל טוב. כן, לא, היה קצת... קום לחג הזה שיושבים סוכות, כן.
חג שבת.
כן, עבר בזמן, היה את סוכות, ושבוע שעבר אתה הברסת לנו, אבל לא נורא, בסדר. שמע, והייתי בטוח דרך אגב ביום שישי שראיתי אותך על אופניים, אבל כנראה זה לא היית אתה, אז זה מישהו אחר שעשה לי, שצעק.
מישהו אחר קרח.
לא, הוא היה עם כסדה, עם אופניים, הוא קרא לי, אני הייתי עם אוזניות, אני לא יודע, שמע, עשו לכם פארק טיילת מדהימה. בוא נתחיל עם זה ככה.
מה שאני מסכים איתך, זה אחת היפות שיש בארץ.
וואו, מדהים.
מוזמן מי שלא ראה, להגיע לתל ברוך צפון, לעלות לכיוון על הטיילת החדשה, לכיוון CNSN, לכיוון חוף הצוק, משהו מטורף, נוף עצום של תל אביב.
אני ממליץ לעשות את זה הפוך, להחנות ב-CNSN, כי אז החניה לא עולה כסף. זה צריך לזכור.
לא, צריך להכניס לנו כסף לעיר.
לעירייה, כן, בסדר, אבל אני לא גר בתל אביב, זה לא מעניין אותי.
לא משנה, אנחנו נותנים לכם שירותים,
אה לא, גם אתה כל פעם
שבוע. אנחנו מנקים בשבילכם, ואנחנו עושים בשבילכם, נו סתם, נו.
אתה יודע, חמישה שקלים צריכים לעשות כמו, לא יודע, כשנכנסים בתיילת, לשים חמישה שקלים דמי כניסה.
יש שערים כאלה, שאתה נכנס, אז יש.
לשכונות.
כמו שרצו לעשות בתל אביב, דמי גודש.
כן, לא, אבל.
גודש, בדיוק, כן. הבעיה שמס הגודש רוצים גם מאיתנו, תושבי העיר הזה.
כן, זה כבר עניין אחר, אבל עשו שם טיילת מדהימה, הייתי שם לקראת שקיעה, אוזניות, לא שמעתי כלום, והייתי בטוח שמישהו צעק לי, עשה לי שלום מרחוק, ואני כבר לא רואה בגיל שלי, וזה שקיעה, זה כבר... ריקולה, מה קורה?
אוהב את האופטימית שלך היום, את הציוריות שלך היום.
אני תמיד משתדל להיות אופטימי.
כן, אין לנו ברירה אחרת, אין לנו ברירה. מה חדש אצלנו בענף?
אתה יודע מה, כן, יש לי שאלה, תרשה לי, מצטער. היה השבוע ידיעה בבורסה שקבוצת עזריאל...
תכניס אותי לשם.
טוב, אז לא, בסדר.
אתמול הוא שר חוק, שירות
מסכנות. לא, אבל לא...
זה קרה השבוע, רצית משהו חדש.
לא, 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 נכנס לבורסה שיש התעניינות ברכישת אחת החברות הגדולות במשק, במקרה... ריקו עובד שם.
זה אולי ישפיע על ריקו, לא עלינו. בספק על מאזיננו.
לא, אבל זה משפיע כי זה לא הקבוצה הראשונה שמתעניינים לרכוש אותה, נכון?
אם כבר נגעת בזה, בוא נדבר על זה. כן, יש חברה עצומה, ענקית, הכי גדולה בארץ, שהודיעה שהיא רוצה להתחיל לבדוק רכישה של חברה גדולה אחרת, שבמקרה אני עובד בה, וזה מגמה. לפני, אנחנו מדברים כמובן על עזריאלי וצמח המרמן. לפני שבועיים נרכשה או השתלטה מליסון של ליאור האופר, המיליארדרית, השתלטה על חברת אביב, קבוצת אביב, הם היו שם 50-50.
קבוצת אביב, היא הייתה אצלה, אתה הבאת את המשנה, את מירב המשנה למנכ״ל אלינו גם כן.
נכון, מירב בילט, אתה צודק. וואלה. נכון. אז,
כל מקום שאני נוגע עם אנשים, רוכשים אותם.
יאללה, קדימה, תיגע בעצמך.
לא, אולי ירחשו גם את רדיו סולס, שהוא רדיו ענק הזה, אתה יודע, שהוא תאגיד שידור.
אמן. ויש איזשהו, וגם מליס רון, כמו שאמרתי, עשו את זה על קבוצת אביב, וגם אני יודע על עוד חברות קבלניות במערכות האלקטרומכניות, מערכות אלקטרומכניות זה חשמל, נצלעת למזוג אוויר, עברור וכאלה, שחברה די גדולה ומוכרת כקבלן חשמל, חברת שפיר קנתה אותם, והולכים לפתוח שם איזושהי יחידת מערכות, בתוך שפיר. עכשיו המגמה הזאת היא מאוד מעניינת. זה אומר, אגב, החברות שנרכשות, קבוצת אביב שנרכשה כבר, וההודעה על אולי רכישה של צמח המרמן, זה לא חברות שפושטות רגל או שהן בקשיים, זה חברות בריאות מאוד מאוד וחזקות מאוד ועם שם טוב, כולם. גם אותו קבלני חשמל שאני מכיר שרכשו אותו, חברת שפיר. עכשיו, המגמה הזאת היא סופר מעניינת. זה אומר שבעצם החברות הענק שאין להן מגורים, כמו מליסון, כמו עזריאלי, הן מבינות שזה מנוע צמיחה מאוד מאוד ענק לשנים הבאות.
קבוצת עזריאלי נכנסה, קבוצת עזריאלי נכנסה לדיור המוגן. יש לה פלס עזריאלי, אם אני לא טועה.
נכון.
מאוד חזק בדיור המוגן.
לא לדירות. עכשיו, כולם מבינים שחסר דירות, כולם מבינים שבונים רק 45,000 דירות. וצריך לבנות עוד המון ולהשלים את כל מה שלצערי הלך בצפון. הולך להיות בנייה עצומה בשנים הבאות, וכנראה גם עלייה בגלל האנטישמיות. דיברנו על זה כבר רבות בתוכניות הקודמות. ולכן הן מבינות שיש כאן איזשהו מנוח תמיכה, והמחירים עוד הולכים לעלות, מה לעשות עם ברירה.
האמת שאופר, העניין שהוא מעלה פה הוא מדהים, כי תמיד אמרנו שחסרים 100 או 150 אלף דירות, ורוב החוסר, רוב הביקוש הוא במרכז, ובערך 60 אלף... אנשים מהצפון, כמה? 60 או 100 אלף?
יש כמעט 100 אלף.
100 אלף...
אוקיי, אז אומרים 100 אלף אנשים מהצפון. בוא נגיד שבתי אב זה... בוא נגיד שבתי אב זה בערך 50-60 אלף. עברו למרכז ומצאו איפה לשים את הראש. זה קצת תעלומה.
וחלק לא בטוח שיחזרו גם צפונה.
לא, אבל אתה אומר, אם היה חוסר כבר של 100,000...
הוא מציין, אנחנו כל הזמן אומרים חסר, 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 והנה באו 100,000 איש, וכן מצאו קורת גג.
נכון.
זה לא שגרים בשדרות רוטשילד באוהלים.
הרבה אבל עוד נמצאים בבתי מלון, אסור לשכוח את זה.
יש, אבל בוא נגיד, החלק הארי, אני חושב שהוא
כבר לא בבתי מלון. אני חייב להגיד לך, אבל אני חושב שאנשים נדחפו הצידה. מה שקרה, הגיעו המפונים, שמקבלים גם שכר דירה יחסית מימון מהמדינה, ואז אותו זוג צעיר שרצה לשכור דירה בצפון תל אביב, קרוב לאוניברסיטה.
אבל הוא לא ברחוב, והוא גם לא בצפון.
הוא לא ברחוב, אז יכול להיות שהוא נשאר עוד אצל ההורים שלו.
זה יכול להיות. אבל את התירוץ הזה אני שומע כבר מ-2012. איפה כל החוסר, זה אנשים שגרים אצל ההורים שלהם.
כן, אבל בוא שנייה.
חברים, אם נחזור רגע למגמה, אז איך שאני רואה את זה, הן משקיעות עכשיו בחברות גדולות וטובות ובריאות. שיכולות עם הכסף של החברות הענק, עם המשחטות, עם הכסף שלהם אפשר לעזר ולקנות עוד קרקעות או לזכות במתחמי פינוי בינוי בגלל השם החזק, בגלל הגב החזק, שהם יצמחו. וזה אומר שיש מצב שקבוצת אביב זה גם חברה שבונה לעצמה. כלומר, באה קבוצת מליסון ואומרת, אני רוצה את היזמות ואני רוצה גם שנבנה לעצמנו. אותו דבר גם יכול להיות אצלנו, ואותו דבר גם הקבלן חשמל לאותה חברת שפיר.
השאלה מי יבנה בפועל?
שהחברות, זה אומר שהחברות, לא רק שאלה מי יבנה, לא פועלים גם, ברור שפועלים, אבל גם יזמים אחרים, שהם יזמים שאין להם חברות בנייה מתחתם, הם יהיו בבעיה והמחירי ביצוע יעלו.
אז הם כבר עולים, הם כבר עולים, ואין ידיים עובדות, שומעים את זה מהשטח. אין ידיים.
אבל בוא נניח...
נכון, אבל אני אומר כרגע משהו אחר. אני אומר שאותם חברות גדולות יבנו רק לעצמם, כמו למשל, שדניה סיבוס בשלוש שנים האחרונות, מדיניות בעלים, שדניה סיבוס מבצעת 70% מהעבודות של המגורים.
כלומר, העדיפות...
אותו דבר סולל בונה עם שיקון ובינוי.
גם העדיפות, דרך אגב, אם חברה כמו דניה, חברה שגם נותנת שירותי בנייה, ליזמים אחרים, העדיפות שלה תהיה קודם לפרויקטים שלה.
ברור, מה שזה אומר לחברות יזמיות, שאין להם חברות בנייה, יהיו פחות חברות בנייה שיוכלו לתת להם שירותי בנייה, וזה אומר שמי שיש, ברור שיעלה את המחירים בשוק, וגם יהיה חוסר בחברות בנייה, בחברות ביצוע. בבובה בעיניי אני קורא לזה.
מה אתה מציע? יש פתרון בראש.
נו.
פתרון שלי, את האמת, יצא לי כבר להעלות אותו באיזה פורום, אבל זה כמו שיש היום מענקים לחיילים משוחררים, על עבודות שבאמת אפשר לבטל את כל המענקים האלה, מתדלק, לא צריך את הדברים האלה כבר, לתת מענק לא של 10,000 שקל כמו היום, של 30,000 שקל, שבתקציב לענף זה פינץ, כולל הכשרה חינם של, לא יודע, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, עד חצי שנה הכשרה לעבודות בניין, לחיילים משוחררים, ותהפוך את העבודה ליותר עברית. וכל שקל שתשקיע פה יחזור אליך פי שלוש.
הלוואי בזה יקרה, אני לא רואה אחד שהולך לזה.
לא, זה הכל תלוי בתמריץ. האנשים, אתה יודע...
אבל הישראלים יקחו את התמריץ.
ב-20 שנה, ב-20, לא, אף אחד לא יברח. לא, יהיה להם הסכם,
בסדר, הסכם, כעבור שנה, הוא קבל את התמריץ ויעזוב, זהו.
א', אין בעיה, אם הוא יעבוד את השנה הזאת, אז אולי זה שווה, ואולי יהיה תמריץ בשתי שלבים, שנה ראשונה יקבל 15,000, אחרי שנה עוד יקבל עוד 15,000. צריך לחשוב על המנגנון שיהיה מספיק. זה כי בסוף אנחנו יודעים שהישראלים העצלנים שלא רוצים לעבוד בבנייה הולכים לעבוד 12 ו-14 שעות על הרגליים בעגלות בעבודה פיזית.
כן, אבל זה שיחה רגע, בוא נסיים רגע עם ריקו, אבל זה אני אמשיך לך את השיחה. אבל ריקו, לי יש לי שאלה, זה לא הופך את ענף הבנייה לענף שמאוד מאוד דומה לענף המזון, הריכוזיות?
אתה קורא לזה ריכוזי?
כן.
לא, כי עדיין יש הרבה חברות שעובדות בפרויקטים קטנים, זה לא כל פרויקטי ענק. יש שם פרויקטים של בניינים של 32 דירות ו-50 דירות, שזה חברות גדולות, לא יכולות לעשות, כי התקורות שלהם לא... זה לא מספיק רווחי עבורם. אז יש המון 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 יזמים מקומיים בכל עיר ועיר שימשיכו לבנות. את הפרויקטים דווקא זה עושה טוב לדעתי. למה? כי מבחינת הלקוח, הוא יודע שיש לו חברת ענק מאחוריו, לא טיפול לעולם, הכסף שלו בטוח, הדירה שלו בטוחה, הוא יקבל את הדירה, ואם יהיה בעיות במסירה, במועד, אז הוא יקבל את הכסף שלו לפי חוק, ולא ישחקו הרבה משחקים, כמו שהרבה חברות קטנות לצערים שחקות משחקים בזה. וזה רק, זה יעשה טוב. זה השקעה, אל תשכח שזאת ההשקעה הכי גדולה שיש למשפחה לעשות במשך החיים שלה. לקנות דירה. דירה היום כבר עולה, דירה ממוצעת כבר עולה 1.8 מיליון. זה כבר לא 900 אלף כמו שהיה פעם.
איפה?
לא, זה מחיר ממוצע, שזה מצחיק, כן? אין היום דירה פחות מ-3 מיליון במקומות ביקוש. אין, לא קיים. אבל זה יעשה את השוק יותר קלאסי ממוסד כמו שהיה פעם. אין יותר חפרים ואין יותר... מי שירצה לקנות דירה במקום בטוח, עם קבלן ביצוע טוב, ואני מזכיר, שם בסוגריים, ואני מזכיר לכל המאזינים, שאתם הולכים למשרד מחירות, תשאלו מי זה הקבלן המבצע, מי זה אותו בובה בנאי, זה סופר חשוב. לא רק מי קונים, אלא גם מי בונה. כי יש גם אחר כך ניסויים של עוד 7 שנות אחריות בדק במקסימום, או 10 אפילו. אז אני רואה את זה רק מגמה מעניינת, טובה, אבל זה כבר מגמה.
אנחנו נתעדכן מדי שבוע.
אכן כן, התגעגעתי. פעם הבאה שאתה בשביל שם, תן צלצול, לבוא עם האופניים. וחברים, שיהיה סוף שבוע נעים, רגוע ושקט. והעיקר, רוצו טוסו לקנות דירות, כי המחירים יעלו.
ועולים וימשיכו לעלות. ריקולה, תודה רבה לך.
אמן.
ביי ביי ביי.
סוף שבוע טוב, ביי ביי.
ביי ביי.
פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים. צהריים טובים ומשובחים ניצן גרינפלד.
צהריים מעולים, מקווה שיהיו שקטים, לא כמו אתמול.
אתמול אני הייתי באמצע זום עם, של קליקת הנדלן על עולם המשכנתאות, אז הקלטתי אתמול זום עם אורישה, ותוך כדי פתאום הזקה כזה, וסלם, טוב, ידידי, כפר סבא, בוא נמשיך, בוא נעשה פאוז שנייה רגע. זה אבסורד שאנחנו...
חיים במציאות כזאת, וגם התרגלנו לזה, אוקיי, אז כאלה.
אבל אתה יודע מה...
טילים מהשמיים בקטנה.
בקטנה, יהיה יירוט, ונחזור.
כן.
אבל אתה יודע מה עצוב בכל הסיפור הזה? כמו שאתה ואני התרגלנו בשנה האחרונה, בוא נניח בממוצע של פעם בחודש הזקה, למרות שבחודשים האחרונים קצת יותר.
במרכז, בצפון זה כל הזמן.
אז לא בצפון זה כל הזמן. תחשוב כל תושבי עוטף עזה, שמשך 20-30 שנה, כבר לא יודע כמה, חיים את זה ביום-יום.
נכון.
חיים את זה ביום-יום.
נכון. תמיד סניתי את החלה, ספיגה, טפטופים, כל הביטויים שהמציאו ב-20 שנה האלה.
ופתאום אנחנו חיים את זה, והתרגלנו לזה, בסדר. לא, חשבתי לעשות... לפני שבועיים הייתי, אבא שלי היה בבית חולים, ביום שישי, והייתה תזעקה, מצאת את עצמי עוזר שם לכל הקשישים במחלקה, להכניס אותם לחדר במדרגות.
אתה איש צדיק, אופר, אנשים יודעים שאתה צדיק.
בסדר, יודעים, לא יודעים, זה לא משנה, לא עוזר לי בבנק. אבל אני אומר, בסוף, ואז אמרתי, אולי נעלה איזשהו פוסט בפייסבוק, מקומות מוזרים שהייתם איזה, עד שאתמול אמא שלי סיפרה איפה היא נתקעה ב... בהזקה, אבל זה לא לרדיו.
זה היה נשמע כמו הכנה לפאנץ' בלי הפאנץ'.
אני לא יכול לעשות את זה. בכבודה שלי בי והירושתי. והירושה שלי. אבל לא שיש. ניצן, בוא מילה וחצי ספר לנו, מי שלא מכיר, היית אצלנו, אני חושב, פעם או פעמיים, אני כבר לא זוכר.
כן, הייתי לפחות פעמיים.
כן, אני כבר לא זוכר.
באולפן היפה בראש העין, ועכשיו אנחנו
פה מפתח תקווה. המשודרג בפתח תקווה.
הכל פה חדש, הכל פה נוצץ. אז אני ניצן גרינפלד, שמאי מקרקעין, כלכלן בהשכלתי, עושה גם בגישור ובוררות בעולמות הנדלן.
ולא דופק על השולחן.
שומעים את הכל פה.
כמה זמן אתה עושה את זה?
אני עובד בתחום 12 שנה, עצמאי כבר כעשור. אז מספיק זמן.
סתם שאלה כזאת שסקרנת אותי, אתה יודע, איך הגעת לתחום שמאות המקרקעין?
זה מעניין, שאלה מעניינת.
כי אתה יודע, זה תחום, שאתה אומר בן אדם שמאי מקרקעין, שלא מכיר את תחום הנדלן, אלא אם כן אביך שמיים מקרקעין, או משהו
משפחתי. זה משהו שלא שמעו עליו. וגם אני לא שמעתי עליו, אז אני אספר לך.
אתה יודע, שאני, שלא הייתי בתחום הנדלן, שמיים מקרקעין, אז זה בן אדם שמגיע, ואומר לך כמה דירה שווה.
מאוד נישתי. אז תמיד אני גם לא יודעתי מה זה לפני שהתחלתי ללמוד, ואני חשבתי על מה אני רוצה ללמוד כל הזמן, מאז שהייתי בצבא, ואחר כך השתחררתי, עשיתי אבחון תעסוקתי, לא עזר לי, אמרו לי, אתה גם אומני, גם מריאלי, תלמד מה שאתה רוצה. טוב, חשבתי, אז אמרתי, אני אלך ללמוד תואר בהנדסה שהוא יותר כללי, שזה תעשייה וניהול. הגעתי לאוניברסיטה, התחלתי את התואר, בסדר, ואז גיליתי שאני קצת שונה מהאנשים שמסביבי, אני פחות מתחבר למתמטיקה המספרית, אני יותר אוהב את הסיפור מאחורי. היה לנו קורסים בכלכלה שדווקא אליהם התחברתי, ורוב החברים שלי לא התחברו אליהם. ואמרתי לעצמי, טוב, האם אני ממשיך פה 4 שנים, או שאני משנה כיוון? והגעתי למסקנה עם עצמי שאני רוצה מקצוע שאני יותר אתחבר אליו, והתחלתי לברר, בעודי כבר סטודנט לשנה א' בהנדסה, על אופציות נוספות. וחבר טוב שהיה לי בזמנו בהנדסה, אח שלו למד את המסלול של כלכלה ושמאות מקרקעין. אז שמעתי על זה, התחלתי לברר על זה.
אח שלו אמר, למה שרק אני אסבול?
כן, משהו כזה. עכשיו, היה לי נגיעה לתיווך דרך אחי, שהיה לו משרד לתיווך, אז אהבתי גם קצת נדלן. התחלתי לברר, אמרתי, אוקיי, זה באמת שילוב של מקצועות של משפטים וכלכלה ונדלן ומספרים. אז זה ממש התאים לי, שככל שחקרתי על המסלול הזה, הבנתי שזה משהו שיכול להתאים לי, וגם אופציה להיות עצמאי, שזה גם משהו שעניין אותי, ופשוט עברתי באמצע השנה, מהתואר של הנדסה לכלכלה.
זה תואר קשה, שמה
כלכלה, לקרף. כלכלה, סליחה, כלכלה ושמעות, זה היה מסלול.
אני יודע שזה תואר מאוד קשה, שיש שם 14 מבחנים, ונדיר שיש מישהו שעובר את כל המבחנים, נכון? בפעם אחת, נכון?
אני משאיר לעצמי שזה נדיר, אבל עכשיו הייתה רפורמה כבר, אז האנשים שמתחילים ללמוד עכשיו, זה כבר לא ככה. הם הולכים לתואר בשמעות מקרקעין, ואחרי התואר הזה שהוא מפוקח על ידי מועצת השמיים, יהיה להם מבחן מסכם אחד. עד אז היה באמת 14 בחינות, שזה היה 11 בחינות מוקדמות, ועוד 3 בחינות סופיות, והיום יש רק בחינה סופית אחת. אז
והכל בשביל כולה להיכנס לאתר נדלן gov.il ולהגיד כמה דירה שווה.
חד משמעית, מיותר מאוד. לא, זאת האמת, אנשים לא יודעים, אבל השמיים מגיע לסקר שוק רק בסוף. זאת אומרת, יש לו כמה פרקים שהוא עובר לפני. אז פרק סביבת הנכס, פרק תיאור החלקה והבניין. אם זאת דירה, אז גם תיאור הדירה. אחר כך הוא יורד לפן המשפטי.
אני חושב בכלל, אני תמיד, אני בתור יועץ משכנתאות, שאני מגיע ללקוחות. ואני שם רגע גם כן, בשמיים, אני אומר להם, אוקיי, השמיים זה לא רק כמה שווה הדירה. כי כמה שווה הדירה, יכול להיות שמישהו רוצה למכור את הדירה ב2.5 מיליון שקלים. יש לי כזה מקרה. כי זה מה שהוא חושב שהוא רוצה למכור את הדירה.
כן, גם יש הבדל בין שווי למחיר.
כן, ואתה מוכן לרכוש...
אולי נגדיר למאזינים, מה ההבדל בין שווי ומחיר.
רגע, אבל שנייה, אבל אני אומר, אתה מוכן לרכוש ב2.5 מיליון, למרות שהשוק אומר 2 מיליון שקל. כי התאהבת בדירה, והוא גידל את הילדים שלו בדירה.
תופעה נפוצה.
אז יש כאן עניין אחר, אבל מצד שני, כיוון שזה דירה, בת 60-70 שנה, כיוון שזה בניין רכבת, בוא תבדוק את הזיהוי של הדירה, בוא תבדוק את הזכויות בצורה נכונה, בשביל לראות שאתה לא קונה.
אז, כן, אז התחלנו, אז יש חדר יש עגלות. שיש להם פרצלציה, ואז תתי חלקה, ואז הרישום הקנייני, איך שהמדינה רואה את הקניין שלך, הוא מאוד מסודר, ויש בניינים שלו, שיש חברות גוש חלקה, או בעלות במושה, שלכל אחד יש חלק יחסי בבניין, אבל אין את המסוימות, לא יודעים.
כולם שווים באותו
כן, שווי. כן, כולם שווים בהכל. זאת אומרת, שאם עכשיו נופל טיל ומוריד את הבניין, אז יש קרקע, לכל אחד יש 10% מהקרקע הזאת.
לא יודעים איזה חלק, לכל גרגיר חול מחולק לעשרה.
זה מה שנקרא מושה, זה מה שנקרא, יש לנו בעלות בשיתוף. פרצלציה זה ההפוך של זה, זאת אומרת, הגדרנו כל דירה כתת חלקה, וכל תת חלקה רשמנו על בעלים אחר. וזה רישום מסודר. אז יש רישום מסודר, יש רישום במושה.
אבל גם הרישום המסודר הזה, הוא צריך להיות מסודר, כי
צריך לבדוק אותו.
כי אני אגיד לך, עם הלקוחה הזאת שדיברתי איתך עליה מקודם, שנתתי, אני מדבר עכשיו ב4 בניינים, שכולם יושבים על אותו גוש חלקה, על אותו גוש ואותה חלקה, יש פרצלציה. אבל היא קונה דירה בבניין מספר, לא משנה, נניח מספר 1, לא, מספר 4 היא קונה, ואז שנכנסתי להסתכל, ראיתי שהתתי חלקות בבניין הם תתי חלקות 58, 56, כלומר, תתי חלקות גבוהות, והתת חלקה שהיא קונה היא תת חלקה 4.
זאת אומרת, שאין אותה מה?
זה אומר שבדרך כלל, בתתי חלקות, זה הולך בצורה מסודרת, כלומר, עוקב אחד אחרי השני.
אלא אם כן יש שתי בניינים, ואז בניין אחד מקבל, נגיד, עכשיו יש לי שומה כזאת, 1 עד 18, והבניין לידו קיבל 19 עד 36.
לא, בסדר, אבל כאילו היא קיבלה בבניין שלה, הכל זה היה 50 ומעלה, כל התתי חלקות, והדירה שלה היחידה, תת חלקה 4.
נשמע מוזר.
אמרתי, נשמי, עזבי את המחיר. אני לא יודע, לא שקט עם הדבר הזה, כי גם המימונית אין לה בעיה. כלומר, אני לא שקט עם הדבר הזה. את מדברת איתי כאן על 4 בניינים שיושבים על גוש חלקה אחת, גם הם לא ברכבת. תעשי שמות מוקדמת.
כן.
תעשי, זה, עזבי. זה, אולי זה מיותר, אולי לא, אבל תעשי את זה.
כן, בס... היא עשתה.
היא עשתה שמות מוקדמת, השמה אמר שהכל בסדר דרך אגב.
אוקיי.
שאני עם זה בעיה, גם המחיר דירה היה בסדר, אבל אני, אתה יודע, בסוף אנחנו שוכחים דבר מאוד מאוד פשוט. שהלקוח חתם על החוזה, זה כבר בעיה שלו.
נכון.
וגם אם הוא קנה חדר עגלות שהוסף לדירה, ויש לה תת חלקה ייחודי, או חדר שירות, או דירת...
נכון, אז מבחינת קונה פוטנציאלי אחר כך, או מבחינת הבנק שירצה לתת לו מימון, אז הוא יראה את זה בצורה שונה.
נכון, וזה בעיה של הלקוח.
וזה בעיה של הלקוח, אבל גם, כמו שאתה אומר, גם שיש זיהוי חד-חד ערכי לדירה, לפעמים נגיד אפילו בעצמדות. השמיים תמיד בודק כל הצמדות.
מה המחס... זה הצמדות?
הצמדות זה כמו מחסן שצמוד לדירה, חנייה שצמודה לדירה.
ואני לא צמודה, נניח אני מקומה רביעית, אבל יש לי חנייה שמוגדרת איתי בטאבו.
כן, הצמדה היא מבחינה קניינית. היא okay. צמודה אליך קניינית, היא לא פיזית. ולכן חייבים לבדוק את הדברים האלה, כי קרה לי לא פעם שאני באתי ומצאתי שהמחסן שהבן אדם משתמש זה מחסן בכלל של השכן שלו, כי מישהו החליף לפני 20 שנה, או חנייה שהוא החליף לפני 20 שנה, והוא חונה בכלל בחנייה לא שלו. ואז צריך לפתור את הדברים האלה עוד לפני, לבוא לשכן להגיד, תשמע, זאת החנייה שלי, זאת החנייה שלך, אני עכשיו קונה את הדירה, אני רוצה להשתמש בזה ולראות שאין לך בעיות ביום של אחרי החתימה. אז זה גם דברים ששמי בודק.
אני דרך אגב, אני כל פעם מספר, היה לי כאן, היה לי, רבתי עם עורך דין לגבי שמות מוקדמת לדירה בתל אביב של 4.2. לא מריבה, אבל זה, אתה זוכר לפני 3 שנים שהיה בשיא הקורונה, לא היה לכם דקה לנשום. והעסקה הייתה אמורה להיות עסקה מהירה, ואמרתי לו, סתכל, מכיוון שאתם עוד לא חתמתם ואתם רוצים להעביר כספי משכנתא תוך פחות מחודש, בוא נריץ שמאות. ואז העורך דין אומר לי, למה שמהות? זה עולה יותר יקר וזה... זה לא משנה. דירה מעל 4 מיליון שקלים, זה כבר תקן 19, זה שמהות יקרה. נכון. אז זה כבר אותו דבר, אין נכון. כאן הבדל. זה לא...
צודק.
אתה יודע, בשמהות מוקדמת...
לא חסכת שום דבר אם לא עשית שמהות.
נכון. בשמהות לאחר חוזה, בדרך כלל השמהות היא מוזלת יותר, היא סביב ה-1,200 שקלים, לדעתי עד 4 או 5 מיליון שקלים. ושמהות מוקדמת זה סביב ה...
בבינלאומי, כל דירה מעל 3 מיליון, 3 מיליון ומעלה, זה שמהות מורחבת.
בדיוק.
זה 3,000 פלוס מה.
בדיוק. אז יש להם כל מיני חוקים, אבל בדרך כלל זה, אתה יודע, מרבית הבנק, עד 3 מיליון או עד 4 מיליון, סביב אותה 1,200 שקלים, כן, יש דירות יותר זולות, ואז זה קופץ לכיוון 4,000, 3,500, או שמהות מוקדמת,
כן.
שזה נתון למסע ומתן עם השמי גם, הרבה פעמים. זאת אומרת, נסתכל, אין הבדל.
נכון.
וואלה, סבבה, הלך לשמי, חזר אליי, וואלה, אופר, תודה רבה. מסתבר שהיחידת הורים, פלוס השירותים, שזה כמעט 20% מנפח הדירה, רשום על השכן.
אוי,
אוי. רק הקומה הזאת, רק הקומה הזאת. כנראה, עוד פעם טעות סופר, טעות רישום, אבל חבר השמי, אפשר לתקן את זה.
כן.
צריך לחתים את השכן, צריך את זה.
זה ייקח שנה, וזה ייקח גם כמה עשרות אלפי שקלים.
ולך תדע אם השכן יסכים פתאום, הוא יגלה שהדירה שלו שייכת יותר, הוא יכול להגיד, לא, מה פתאום, אני רוצה את החלק שלי, אני גם תובע אותך. על זה שהשתמשת בחלק.
השתמשת 7 שנים אחורה, יכול לתבוע דמי שימוש.
כן, ואז היא אמרה, שמע, יכול להיות שהכל בסדר, אבל אני לא רוצה להכניס את הראש שלי לדבר הזה. עד היום, הלקוחה אומרת לי, אופר, תודה רבה, תודה רבה. אז אני אומר, הדברים האלה, השמי זה לא רק להגיד, הדירה הזאת שווה 2.5-3 מיליון שקלים, אלא היא להסתכל, הסתכלות כוללת.
כן, 360 מעלות, קנייני, רישוי, האם זה חוקי לפי העירייה, לא רק לפי הטאבו, שזה גם מאוד חשוב, שלא יוציאו לך פתאום צו הריסה, כי זה לא משנה אם זה שלך. יכול להיות שזה שלך, אבל זה לא חוקי, ואז יוציאו לך צו הריסה. וזכויות בנייה כמובן, אם יש לך זכויות בנייה, מה זה כולל, אז...
איך בן אדם יודע אם יש לו זכויות בנייה בכלל?
אז קודם כל זה חשוב לעשות שמות לא רק בתור קונה, אלא גם בתור מוכר. כי אם אנחנו מדברים על זכויות בנייה, אנחנו מכירים סיפורים של אנשים שמכרו נכס ולא ידעו שהוא שווה יותר, בגלל שהם לא היו מודעים לזכויות בנייה.
אז בואו שנייה אחורה, שאני מוכר נכס, יש לי מס שבח, שזה אם יש לי רווח על הנכס,
נכון.
ואני עומד בקריטריונים דירה נוספת, או כאלה, או פחות משנה וחצי,
שאני צריך... מס שבח על השבח.
על הרווח שעשיתי על הדירה, קניתי במיליון שקל, מחרתי ב2 מיליון, אני צריך לשלם 250 אלף שקל, כנראה מס הכנסה למדינה. תוכנית לפני שבוע, דיברנו על זה עם עורך הדין ירון אלי, מתמחה במיסוי מקרקעין. ואז יש לנו היטלי השבחה נוספים על הנכס.
יפה. אז היטלי השבחה הנוספים הם באמת על הזכויות שצברת בזמן שאתה הבעלים שלה. נניח, אתה קנית דירה ב-2010, וב-2012, שנתיים אחר כך, יצאה תוכנית שנותנת לך לבנות עוד 50 מטר על הגג.
העירייה מוציאה תוכנית, נכון?
העירייה מוציאה תוכנית, מאשרת אותה בזמן שאתה הבעלים של הדירה.
היא לא מעדכנת אותי, היא לא... פתאום לא. עובר מהנדס העיר ברחוב, אומר, וואלה, אפשר
לא,
לעשות...
זה, עולה, זה עובר תהליכי תכנון, זה עובר ועדות, אבל אף אחד לא מעדכן אותך באופן אישי לגבי
למה
זה.
למה הם עושים את זה? סתם שאלה.
א', זה לטובת הציבור, לציבור הוא נותן לו מתנה. אם אתה יכול לבנות עכשיו עוד 50 מטר, אז קיבלת מתנה. עכשיו, המתנה הזאת יכולה להיות שווה, בוא נניח, 200 אלף שקל. אז מה שהיטל השבחה אומר, הוא בעצם חברתי, הוא אומר, אוקיי, אתה קיבלת במתנה זכויות בשווי 200 אלף שקל, שתמכור את הדירה, זה אמור להיות כבר מגולם במכירה. ובגלל שזה אמור להיות...
כי אתה מוכר את הדירה, פלוס אפשרות לקונה.
אז על הנייר התעשרת ב-200 אלף שקל, בוא תחזיר לציבור, הרי העירייה, מי שהשאיר את התוכנית, זה הרי גוף ציבורי. אז בוא תחזיר לאותו ציבור, בשביל שיפתח את העיר, ויבנה גנים, ויבנה בתי ספר, בוא תחזיר לו חצי מזה 100 אלף שקל. אז ההיגיון מאחורי החוק הזה הוא חברתי. אבל מה? לפעמים... קוראים מקרים שההערכה הזאת שזה נעשית על ידי שמאי של העירייה שאומר אוקיי הזכויות האלה שווים 200 אלף שקל היא לפעמים גבוהה מדי ופה נכנסים שמאים כמוני שעובדים בעצם על מנת למזער את היטל ההשבחה.
עכשיו, מתי נקבעת הערכת השווי הזה? רק במחירה או ביום שהתקבל התוספת?
אז ככה, יש... פסיקה, זה נקרא הלכת פמיני, ומה שאומרת, ביום שאופר ימכור את הדירה שלו, הוא יבקש אישור של העירייה בשביל העברה בטאבו.
נכון.
ואז העירייה תפנה את המקרה הזה לשמי, והוא יבדוק את הדירה. עכשיו, אם השמי הזה של העירייה יבדוק והוא ימצא שיש פה היטל השבחה, אז הוא יוציא שומה. השומה הזאת היא, אז נגיד אמרנו מקודם שהתוכנית יצאה ב-2012, אז היא תהיה בערכים של 2012, אבל צמודה למדד עד היום שאתה מוכר. איזה מדד? אז מדד המחירים לצרכן או תשומות הבנייה, כלומר, הנמוך מביניהם.
כלומר, אם נניח קניתי דירה ב-2010, וב-2012 העירייה אמרה לי, שמע, אתה יכול לסגור את המרפסת לחדר נוסף?
נניח, אמרנו זכויות על הגג, זה יותר נוח להשתמש
בו. אוקיי, אתה יכול לעשות חדר על יד גג ולעשות שם חדר, בלי, אתה צריך רק יותר בנייה מאוד פשוט, אתה לא צריך לעשות שינויים בטאבה וכאלה דברים.
נכון,
אבל
צריך הקלה.
ומחרת את הדירה נניח ב-2015 או 2020, 10 שנים אחרי זה, אני שאני הולך לעירייה לקבל את האישור זכויות לטאבו, אומרים לי, רגע, נתנו לך אישור לגג. עכשיו, אתה קנית את הדירה במיליון שקלים,
אז הוא לא יודע אפילו, א', הוא לא יודע בכלל שיש לו את האישור הזה, הוא יגלה את זה.
יכול להיות שהוא לא יודע.
יכול להיות שהוא לא יודע.
אז הוא דרך אגב, הוא יצא פרייר, כי אם אתה הולך לקנות דירה, תבדוק
מה אתה יכול להמיס. כן, אז תעשה שמות מוקדמת ותגלה שיש לך זכויות כאלה.
אני יודע שבנווה עמל בהרצליה, פתאום העירייה נתנה לכל הדירות שם אפשרויות לבריכות. יתרי בריכות. אף אחד לא, אתה יודע, עכשיו זה דירות סבתא כאלה, בנהלי סבתא ישנים. ומישהו תירץ את זה בזמנו, כן, בשביל להשאיר את קופת העירייה. כי יתר בריכה שווה המון כסף.
כן, אז מי שיממש אולי ירוויח מזה משהו, הרוב לא יממשו והם יחויבו בהיטל השבחה, אפשר להתווכח על זה. אני נגיד, יצא לי לבטל היתרים שומות של היטל השבחה על בריכות, כי הוכחתי שהבריכה היא לא תשפר את השווי, או שהיא לא נכנסת טוב במידות של קווי הבניין, ואז היא לא ישימה בפועל, כל מיני משחקים של... לשים את הדברים על השולחן ולהגיד האם באמת הושבחה פה הנפש.
אז מכאן אני הולך ללמה למדת להיות שמאי, כי אתה פתאום מוצא את עצמך סמי עורך דין.
לא, אני אוהב לה, תראה, זה כיף להיות בצד, אני שהתחלתי לעבוד בשמאות, אז עבדתי במשרד שדווקא עושה את השומות לעירייה, מוציא את היטל ההשבחה. היום שאני עצמאי, אז הרבה שנים אני כבר בצד שעוזר לאנשים לחסוך כסף במיסוי, אני יותר אוהב את הצד הזה באופן אישי, אבל זה נחמד, לעזור לאנשים, גם לחסוך כסף, גם להימנע מעסקאות לא טובות, או לאשר להם עסקאות טובות.
כן, אבל אני אומר, ברגע שאתה לוקח כזה ואתה הולך לשמיים מכריע, יש כאן הליך דיון.
כן,
זה קצת... זה לא רק מספרים.
זה קצת, יש פה מוטיבים של עריכת דין, של משפטים, כי כן. זה מתנהל כמו משפט, יש דיון, יש טענות.
אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לעשות חקר, אתה צריך...
כן, כן, אנחנו לומדים גם משפטים, המון קורסים במשפטים במהלך הלימודים שלנו, זה לא סתם.
כן, אני אומר, המקצוע בסוף, כשאנשים מסתכלים על מקצוע הנדלן, זה לא רק בוא תקנה, תמכור דירה, בוא תאריך את השווי של הדירה, או בוא, מה הריבית שאפשר לקבל על 30 שנה לא צמוד. אז אנחנו נכנסים לרבדים הרבה פעמים, יש את עורכי דין, אבל גם כולנו, בכוונה אני אומר, שלושת המקצועות האלה, מתווך, שמאי ועורך, אנחנו מתעסקים בזה, אתה, שמע, כמו שאתה אומר, גם אני מתעסק כל כך הרבה בנושאים המשפטיים.
יש המון המון חוקים וסעיפים ודברים, זה גם לא נגמר. הנה, רק השבוע אושר החוק של שומות מוסכמות. כי עד היום, אם היית רוצה לערער על שומה, היית יכול ללכת או לשמאי מכריע, או לוועדת ערר, בדרך כלל...
על שומה של העירייה.
על שומה של העירייה של היטל השבחה, כמו שדיברנו, בשביל להרער עליה, יכלת ללכת בשתי מסלולים, ועדת ערר או שמיים מכריע, בדרך כלל ועדת ערר היית הולך עם הטענות שלך עם יותר משפטיות, ועם הטענות שלך עם שמיות, היית בדרך כלל הולך לשמיים מכריע. ועכשיו אושר חוק שומות מוסכמות, שבעצם אומר שבשומות קטנות, עד 90,000 שקל, אתה תוכל לפנות לשמי של העירייה ועם שומה של שמי מטעמך, ואם הצלחת לשכנע אותו, אז אתה תימנע מגרירת הרגליים של ההליכים היותר ארוכים, של שמי מכריע, נגיד, יכול לקחת 5-6 חודשים, או ועדת ערר שיכולה גם לגרור אותך שנים. אז עכשיו יש אופציה זריזה יותר, באמצעות פנייה ישירה לשמי העירייה, שזה עוד אופציה, עוד אופציה שיכולה להקל לפעמים.
נותנים לו את הכוח בידיים.
כן.
אבל הקטע זה אותו שמי שהוציא את השומה, שבא ודרש מהתושב
כן.
את הכסף. אז אתה בא ואומר לו, שמע, מה שעשית לא טוב, בואו נוריד את זה.
אז עד עכשיו לא יכלת לבוא איתו בכלל לדיון, רק על איזה טעות סופר או טעות של באמת... יש איזה סעיף בתוספת השלישי לחוק התכנון ובנייה, סעיף 14, שאתה אומר, אם מצאת טעות שהיא באמת... טעות שהיא לא דיון, אין עליה דיון, אז תשלח ויתקנו לך את השומה, כי היה פה באמת טעות סופר. ויצא לי לעשות את זה, ויצא לי לבטל לדרך סעיף 14 שומות. זה קרה? אבל עכשיו אומרים...
לא, רשמת למטה את התאריך כמו שצריך, התבלבלת בה.
התבלבל, טעות אקסל. תחשבת שטעות אקסל, הוספת עוד אפס, פתאום יש לך שומה פי אס. דברים שטעויות אנוש, כי בסוף מדובר על אנשים שמאחורי הדפים האלה.
נכון.
והיום, גם אם יש לך איזו טעות שהיא דורשת איזה דיון קטן, אבל יש לך באמת טענה, אתה יכול לבוא לשמאי המכריע ולהגיד, הנה, בוא תסתכל על א', ב', ג', ד', אולי לא שמת לב, והצלחת לשכנע אותו, אז חסכת באמת הליך שהוא יותר ארוך, ויש לו אישור לדון בזה, למרות שכמובן שהם הכניסו כל מיני הגנות, שאם הוא מאשר את ההפחתה, ואתה קיבלת את זה, ואתם רוצים, אוקיי, הפכתם את אל מ-100,000 ל-50,000 בהסכמה, זה צריך לעבור עוד עין של השמאי הממשלתי. והוא מאשר את זה, אז זה כן ייקח עוד איזה חודש, אבל לא 5-6 חודשים או שנה.
כי אז תחשוב, אותו בן אדם שמכר את הדירה, והוא עכשיו בערעור, הכסף שלא נמצא בנאמנות, הוא לא יכול להשתמש בכסף הזה, עד שלא משחררים.
יחסוך לו זמן, זה מעולה. אם יש לך באמת טענות, באמת שאתה יכול להעיר את עיניו של השמאי של הוועדה בצורה מאוד חדה, ולשכנע אותו בלי לסחוב את כולם לדיון ארוך יותר, אז תראה, אם זה לא יועיל, זה לא יזיק. לדעתי זה יכול להועיל לפעמים.
מהשיחה הזאת אני מבין שכל מי שרוצה למכור דירה, ואני לא מדבר על אולי דירות במגדלים ובחדשות מהעשור האחרון, אני מדבר דירות צמודי קרקע, דירות ישנות יותר, משנות ה-80, כאלה, אתה יודע, אולי בלי ממד, אולי בלי מרפסות, שיכול להיות שהיה להם איזשהו שינוי כזה או אחר, אם זה תוספת מרפסת, אם זה תוספת...
אבל אתה מכיר את השומות ברובע 3 ורובע 4 בתל אביב, הם מקבלים על כל דירה פשוטה, לא משנה אם בקומה טיפוסית, באמצע הבניין, מקבלים מאות אלפי שקלים היטל השבחה. והחל מ-2023, גם רוב הדירות בחולון, שהן בתוך תוכנית ח-619, מקבלות היטל השבחה, וזה פוגע בהם כרם ביום בהיר.
יפה, אז אני חוזר ואומר, כל הדירות, אם אני עכשיו בעל דירה...
אז זה לא רק הדירת סבתא הקטנה...
לא, 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 אני אומר, אם אני עכשיו קניתי בחולון לפני 5 שנים דירה במגדל...
בדיוק.
אני יכול... אני כנראה שלא.
במגדל, אם הוא חדש, אז באמת יש סיכוי יותר נמוך, אבל כדאי לבדוק.
כדאי ככה לגשש.
ואם זה בניין ישן,
כן,
שאפשר לעשות עליו התחדשות עירונית, אז קל וחומר שחובה לבדוק, כי התקשר אליי לפני יומיים לקוח, אומר לי, קיבלתי 143 אלף שקל היטל השבחה בחולון, זה תקף אותנו מנוהוור, לא הבנו מאיפה זה בא, מה אפשר לעשות? אז הסברתי לו, אפשר להרער על זה, אפשר אולי לצמצם את זה, בוא נבחן את השומה.
כן, ואתה יודע מה, אם הוא היה עושה...
והוא היה בשוק, אתה שומע את השוק שלו בשיחה, הוא התקשר אליי בשעה אחרי שהוא קיבל את זה, איך שהוא קיבל את הטלפון שלי.
שאתה מקבל 143 אלף שקל קנס, אתה קודם כל רבע שעה צריך עם שקית על הפה להירגע מה-HY שלך, אבל אחרי זה להבין איך אתה מספר לאשתך, ואז עם מי אתה מדבר על זה. אבל כשאני מסתכל על זה, באמת, אתה... אם הוא דרך אגב היה עושה שמאות לפני מחירה ומבין את הכנסות או את האפשרויות שיש לו,
אפילו אם הוא לא היה עושה שמאות, הוא היה אומר או לשמאי מטעמו או לעירייה, תבדקו לי חשיפה להיטל השבחה, הוא היה מקבל את התשובות. דרך אגב, צריך להגיד למאזינים, יש חוק שאומר שאם אתה רוצה לקבל היטל השבחה סופי וודאי, לא דרך שמאי שיגיד, אולי זה יהיה ככה בטווח הזה או הזה, אתה יכול לקבל שומת היטל השבחה סופית מהעירייה, אתה תצטרך לשלם איזה מקדמה של 2,000 או 3,000 שקל, אתה מקבל שומה סופית.
אני לא יכול לערער עליה.
אתה יכול לערער עליה, אתה פשוט חייב לערער עליה בזמנים, כאילו מכרת את הנכס. זאת אומרת, יש לך 45 יום לערער עליה, גם אם לא מכרת את הנכס, כי אתה נכנסת לגלגל הזה.
הבנתי, כלומר, קמתי הבוקר, אמרתי, רגע, אולי אני רוצה למכור את הדירה,
נכון.
ואני רוצה לבדוק את זה, אז כדאי, ואני פניתי לעירייה וקיבלתי את זה, אני עכשיו חייב, אם יש לי מס שבח של 100,000 שקל, אני 45 יום צריך לשלם אותו. לא משנה כרגע...
אנחנו מדברים על היטל השבחה, לא מס שבח, אבל...
סליחה, היטל השבחה, לא משנה כרגע אם מכרתי או לא מכרתי,
כן, אבל... דרך אגב, את השאלה שלי... של כן ולא, יש מצב שהוא יקבל בלי כל ההליך הזה ובלי לשלם שקל.
הבנתי.
אז, אבל אם הוא ירצה לדעת כמה, הוא יצטרך לשלם
אם אתה רוצה לדעת כמה, בלי זה, זה סוג של שאלת קידבק לעירייה.
זה לא שאלת קידבק, זה האינטרס שלך להיות בוודאות הזאת.
כן, אבל...
והשומה עולה לעירייה כסף, אז היא אומרת בעצם, אוקיי, אין לנו בעיה היה לעשות את הקדר הזה, אבל בוא תשלם מקדמה של 2,500 שקל, אנחנו נוציא שומה, את הכסף הזה נקזז לך בכל היטל השבחה, כי אתה כבר יודע כנראה שיש לך צפי להיטל השבחה, ועכשיו תדע אם זה 100,000 שקל, 200,000 שקל או 500,000, כי יש גם שומות של 500,000.
ברור, ואז מקסימום, אם אני הבנתי שהמצב הוא היום ונורא, אז אחד אני יכול לפנות אליך שלבדוק מה אפשר לעשות, שתיים, אם המצב הוא לא כזה קטסטרופלי והוא הגיוני, כי אישרו לי משהו על הגג, אז אני יודע שבמעמד המחירה של הדירה, אני יכול להעמיס את זה על מחיר הדירה.
נכון, אז תוציא שמאות, ובשמאות תדגיש, יש פה זכויות בנייה של 50 מטר על הגג, ו...
כלומר, אתה לא מוכר רק דירת 3 חדרים, אתה מוכר דירת 3 חדרים עם זכויות בנייה בגג.
נכון.
שהמחיר שלה שונה.
במשמעותית שונה.
ואז יכול להיות שהשלב, אם אני מתכנן למכור דירה, השלב הראשוני לעשות בדיקה האם יש צפי למס שבח, כן או לא.
להיטל השבחה.
סליחה, להיטל השבחה.
זה מבלבל, כולם מתבלבלים.
סליחה, להיטל השבחה, ובמידה ואני מבין שכן, לקחת שמאי שעשה לי את הבדיקה, או על באמת ללכת למסלול ה-45 יום הזה של הדירה.
כן,
אבל הבעיה היא שאם לא מכרתי את הדירה ב-45 יום, אין לי מאיפה להביא את ה... כנראה שלא אין לי מאיפה להביא את העונה עצמי הגדול הזה.
אז זה לא נורא, זה לא נורא, כי... כמו שאמרנו, איך מחשבים היטל השבחה? מחשבים למועד הקובע, ואז מצמידים ליום המחירה, ליום התשלום בעצם.
הבנתי, אז מקרה עושים הולד.
אז אתה יכול לעשות הולד, וזה יהיה צמוד לך, בלי כנסות, רק הצמדה רגילה שהיית מקבל את ההצמדה הזאת בין כה וכה, אז אתה בעצם לא מפסיד שום דבר.
כן, אבל... בסדר, אבל זה נותן לי... שמע, זה נושא מאוד מאוד חשוב, כי אנשים, אנחנו רואים...
לא, אתה העלית נקודה חשובה, כי אם עכשיו אומרים לך, אתה צריך לשלם 200 אלף שקל, ואתה לא רוצה לשלם על זה כנסות, אז מאיפה תביא עכשיו 200 אלף שקל אם לא מכרת את הדירה?
כן.
אז אתה לא חייב לשלם אותם, זה פשוט ימשיך להיות מוצמד, אבל הסכום יהיה קבוע וצמוד. אז זה בסדר.
בכל מקרה הרי הוא יהיה צמוד.
בכל מקרה הוא יהיה צמוד, אז לא הפסדת שום דבר בעצם.
לא הפסדתי שום דבר, אבל לא הייתי נכנס לזה אם אני לא הולך למכור דירה.
נכון.
שמע, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני חושב, אנשים מפספסים בגדול, כי כמות האנשים שאני מכיר, אני מלווה לא מעט לקוחות, כמות האנשים שאני מכיר ש... אני לא מכיר כמעט אנשים שמכרו דירה ב... מכיר מקרה אחד, ידידי, תמיד, שמיים מוכר, זוג שהתגרש, באו, עשו שמאות לדירה, השמי נתן מחיר של הדירה, ביישוב ליד סביון, לא משנה איך קוראים לו.
אוקיי.
ואז הם הלכו לעשות, ואז הם מכרו את הדירה. במחירה של הדירה, לא, סליחה, אז הם עשו עברה זכויות, בינו לבינה.
אוקיי, okay. היא קנתה את החצי שלו, הוא קנה את החצי שלו.
כן. Okay. עכשיו, בעברת זכויות, אתה גם צריך אישור עירייה.
נכון.
עכשיו, באישור עירייה, בבתים פרטיים, ובדירות גג או גג, במרבית המקרים העיריות שולחות פקח.
נכון.
לראות שאין פדיחות, שאין. העירייה שלך פקח, והפקח גילה שכן יש שם הפרה בוטה מאוד של זכויות הבנייה.
חריגות בנייה.
חריגות בנייה, הם יצאו עם המטבח לקו אפס. לא תגיד משהו שהשמי פספס.
כן.
נרשמה הערת הזרה בטאבו. עכשיו, הם כבר חתמו חוזה מחירה על הדירה. היה סיפור מאוד מאוד גדול. שמי מוכר. חייב להגיד
הוא
לך.
הוא פספס את זה.
הוא פספס, אחרי זה הוא צריך לעשות שמאות נוספת. היה סיפור מאוד מרתק, אני אגיד לך את זה, מבחינת...
לפחות היה את מי להאשים.
כן, אבל אני אומר, גם שאתה מביא את השמי בסוף, אתה פתאום מגלה שהוא...
לרוב זה לא קורה. בוא נגיד ב-99.9 מהמקרים, השמי לא מפספס, כי כן, זו לא... עבודה שלנו, אבל אתה יודע, אחד לאלף.
זה קורה, זה כן. בסדר. דרך אגב, המוכרים אמרו, כן, ככה קנינו את הדירה.
כן.
אבל היו תקופות שלא שלחו מפקחים ו... איך אתם קובעים מחירי דירה? אני סתם... איך אתם קובעים שהדירה הזאת שווה 2.5 מיליון שקל, וזאת שווה 2 מיליון שקל?
הסוד טמון בהתאמות. בעצם אנחנו גם מסתכלים בעסקאות לפי אתר רשות המיסים, או באתרים שמושכים משם כמו מדלן. אנחנו בדרך כלל הולכים לאתר המקורי, שמדלן מושך ממנו את המידע. ואז שאתה מושך את כל המידע הזה, אתה לוקח את העסקאות כמה שיותר דומות, ואתה עושה את ההתאמות. זאת אומרת, אם יש לך עסקאות ומדובר בדרך כלל, נגיד, אתה מדבר על דירה בבניין ישן של שנות ה-70, בין 4 קומות, אתה משתדל לקחת עסקאות רק כאלה. ואם יש לך בניין שהוא על כביש ראשי ועוד בניין של, על רחוב צר, אתה צריך לעשות את ההתאמות. שרחוב יותר שקט יהיה טיפה יותר יקר מהרחוב הסואן. שדירה אורפית תהיה, אם זה ממש רחוב סואן ורועש, אז תהיה שווה עוד כמה פיפסים מעל הדירה ברחוב הזה. ואם אין בבניין מעלית, אז קומה בקומה רביעית תהיה דווקא שווה פחות מדירה בקומה שנייה. ואם יש בעלית, אז קומה בדירה בקומה, סליחה, דירה בקומה רביעית, אז דירה בקומה רביעית.
זה איפים, כל כך הרבה איפים.
כן, זה יש המון איפים. אז אם יש מעלית, דירה גבוהה יותר תהיה שווה יותר, ואם אין מעלית, אז קומה, דירה בקומה גבוהה יותר תהיה שווה פחות. אתה צריך לעשות את הניתוח הזה, וזה הניסיון שלנו, וזה מה שאנחנו לומדים, וזה מה שאנחנו עושים רק אחרי שבדקנו את המצוף של הרישוי, זכויות הבנייה, התכנון, שאין חריגות.
ממד מן הסתם היום מאוד משפיע, נכון?
היום ממד, כן. אפשר להגיד שהוא...
אבל זה לא
שברישוי... אבל אני משתדל להשוות דירות בלי ממד לדירות בלי ממד, ודירות עם ממד לדירות עם ממד.
זה לא שבשמיני לאוקטובר, זה לא שבשמיני לאוקטובר, בכוונה אני אומר שמיני לאוקטובר, פתאום המחירים של הדירות בלי ממד ירדו. הם נשארו אותו מחיר, רק שהשינוי, הדירות עם ממד הם עלו לדעתי.
כן, בדרך כלל זה מה שקורה. אתה יודע, הבנק ישראל לא מפסיק להדפיס כסף אף פעם, אז תמיד יש עוד כסף, ותמיד המחירים כלפי מעלה, חוץ מבאמת...
יש פה, המחירים כלפי מעלה, אני חושב שהמחירים כלפי מעלה מסיבה...
חוץ ממשנת 2000 עד 2010, ששם היה ירידה קלה.
כן, אבל בקטנה, אבל תסתכל.
לא, היה ירידה של 10-20 אחוז. עדיין המחיר... בעשר שנים, זה היה ירידה משמעותית.
המחירים כלפי מעלה שאני מסתכל עליהם, חלק מהם נובעים מהעלויות המחירה שאתה מעמיס את השמי, סליחה, אתה מתווך בדרך כלל, שזה לא 2,000 שקלים, ואתה מעמיס בדרך כלל גם את המס רכישה, ואם אתה מתכנן מס שבח אמור להיות לך לנכס או היטלי השבחה, אתה גם כן מעמיס אותם לנכס, כי אנחנו ישראלים לא רוצים להיות פרייר. אז אם יש לי חבילה של עוד 200,000 שקל, שאני צריך עלויות במחירה לשלם, אז אני מעמיס את זה על הדירה. אז אם הדירה הייתה 2.5 מיליון שקלים, אני, זה השווי, אז אני... כי השכנים מכרו בסכום הזה. משמעית,
ברגע שהעלו את מס הרכישה, ראית עלייה יוצאת דופן במחירי דירות, כי כולם העמיסו את זה. וגם אם הרחקת חלק מהמשקיעים, אז עשית עוול לשוק סוחרי הדירות. זאת אומרת, אם משקיע לא קונה דירה, אז יש סוחר שאין לו עכשיו ממי לזכור דירה. תמיד, תמיד כל אבן שתזרוק יפגע במישהו.
נכון.
אז צריך להיות מאוד זהיר בדבר הזה, והפתרון הוא באמת תנופה של בנייה, ולבנות יותר, ובשביל לבנות יותר צריך יותר ידיים. ואני אמרתי לך מקודם שאני בעד לתת את כל התמריצים הכספיים והכשרתיים בשביל לעודד חיילים משוחררים לעבוד בזה, כי אם אני, אתה יודע מה, אם אתה עכשיו חייל משוחרר, שנינו השתחררנו מזמן, אבל אם היום אומרים לנו, אתה יכול להגיע ל-25-30 אלף שקל בחודש בעבודה קשה, אנחנו לא היינו לוקחים את זה?
אני אספר לך שאני אני זוכר, אני זוכר אני לפני 30 שנה.
אני הייתי לוקח את זה,
בוודאות. לא, אני מרוויח היום הרבה יותר פה ברדיו, אז אני לא צריך...
לא, אתה תחשוב אותך על משוחרר, מה האופציות שלו?
שמע, לפני 30 שנה אני זוכר, כשאני הייתי בצבא, אתה מבין כמה אני זקן, היה... אני חושב שאנשים שהשתחררו בתקופה שלי... היה להם אפשרות לעשות קורסים.
כמעט 20 שנה.
היה להם אפשרות לעשות קורסים של משרד העבודה, ואני זוכר שפגשתי כמה אנשים באיזשהו... מישהו שהייתי בצבא באיזשהו טרמפיאדה, והוא אמר, כן, אני עושה עכשיו קורס גבס בשביל לדבר הזה. עכשיו, הייתה פה קבלנית בילי רובין.
בילי, מסע הקצר.
נכון, שהיא גם עושה קורסים בשב"ס. נותנתם... בסוף, סתכל.
כל הכבוד, לעשייה מבורכת.
בשביל, אנחנו צריכים, סבא שלי היה פועל בניין. סבא שלי בנה את קונו ארון בחיפה, ועוד בהרבה בתים בחיפה. הוא היה פועל בניין. ויש הרבה פועלי בניין, סבתא וסבא, מהדור הזה של לפני 100 שנה, עבדו פה בארץ בידיים עבריות היו.
ברוך השם.
הבעיה שאנחנו...
מפונקים.
לא מפונקים, רוצים להיות מנהלים. כי אם תשאל כל אבא לילד, מה אתה רוצה שהילד שלך יהיה גדול? בסדר. פרופסור ורופא ודוקטור.
אני מסכים איתך, אבל שאני ואתה התגייסנו והיינו בטירונות, כולנו רצינו להיות מפקדים, אבל היינו טירונים, כי זה היה המצב. נכון. ידענו שלאט לאט נתקדם.
לא כולנו נהיה רמטכ"לים.
ולא כולנו נהיה רמטכ"לים. אבל... זה אותו דבר, ברגע שכל כך הרבה אנשים משתחררים, ואנשים איכותיים מאוד, וידיים עבריות, ואתה יודע שכל שקל שתשקיע בהם יחזור אליך.
אני מסכים, אבל זה גם תפיסה חינוכית שזה לא נוראי. להיות פועל, קראת הספר איש מאחורי מכונה של סטף ורטיימר, זה לא נוראי להיות פועל, וזה לא נוראי להיות קופאי בסופר, או קופאית בסופר.
נכון, כי אתה צריך להסתכל על העתיד.
ואתה יכול להסתכל על זה במגזר הערבי, שהמלצר, הוא יכול להיות בן 80, וזה העבודה שלו, ועם זה הולך הביתה, ומכבדים אותו ומכובד.
בצרפת, שמלצר זה מקצוע מכובד.
ולך תלך מעבר לעולם, שהכל בסדר. ואין לבעיה לישראלי להיות מעבר לעולם, לעבוד במובינג בארצות הברית, או בעגלות.
אז אני שואל אותך עכשיו, להיות מלצר, שאולי מחוויחים שם קצת יותר מה...
חייב להגיד לך משהו.
זה לא עבודה קשה, אני הייתי מלצר, וזו עבודה מפרכת, ואני לא בטוח...
זו עבודה קשה.
ואני לא בטוח שיותר... שלא יותר קל לעבוד בבניין, אבל המיתוג, אז בשביל מיתוג, בסדר, הצליחו לשכנע הציבור, הצליחו לשכנע ציבור שלם ללבוש קסדה בשנות ה-70. אף אחד לא לבש קסדה לפני שנות ה-70, זה היה משהו שחלק...
חגורת בטיחות.
אז הצליחו לחנך את הציבור ולהגיד שקסדה זה מגניב, ודוגמניות עם קסדה שעושות לנו זה על הקורקינט, על הכיפק. אז אפשר לעשות גם מיתוג לעבודה עברית, ועם התמריצים הכלכליים הנכונים, אני אומר לך שאם אני עכשיו משתחרר מצהל, אני הולך על זה. ואלפים ילכו על זה, ולא צריך להביא פה את הבנגלדשים ואת האודים, ואת הסינים.
אני חושב שבסוף אנחנו צריכים...
שזה בעצם לתת כסף לסין, שסין, אתה יודע, מוכרת נשק לאיראנים, בסך הכל היא לא חברה הכי טובה, אז במקום להוציא את כל הכסף החוצה, תשקיעו את הכסף פנימה, וזה יעשה טוב לכלכלה וטוב לחברה.
וטוב לדור הצעיר שיחסוך כסף.
זה נכון, זה נכון. לגבי עוד אלפי מקצועות שאנחנו תלויים בהם ביום יום. לא רוצה כאן להעליב אף אחד.
אנחנו בתוכנית נדל"ן, אז אנחנו מדברים
כן, על... כן, אבל לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אתה על יודע על מה אני מדבר, כולנו יודעים מה אנחנו מדברים.
נכון, בסדר, אבל בוא נגיד שאם עכשיו רוצים להתחיל ממשהו, אני מעדיף להתחיל משם מאשר משם.
כן, אבל...
אנחנו מדברים על מקצועות הסיעוד מן הסתם, שאתה מרומז עליהם, אבל בסדר, אבל תתחיל עם הבניין. תתחיל עם הבניין.
תתחיל.
אני חושב שיותר גם קל להביא את האנשים לבניין מאשר להביא אנשים לסיעוד.
כן, ההכשרה היא שונה, אבל כן.
הכל אפשרי, אבל אני חושב...
ניצן, אתה לא תאמין. הזמן שלנו נגמר.
אין סיכוי. רק התחלנו,
הזמן שלנו נגמר, אתה לא... אנחנו כבר קשקשים נדלן בלי שיר אחד, שזה כבר טוב. טוב, היה...
בחרת שיר טוב, בחרת שיר...
כן, זה תמיד השיר של הסיר, אתה יודע למה? כי נוח לסיים איתו את התוכנית, ככה אפשר לדבר עליו. הוא לא מפריע. זה, אני חושב אני כבר...
איש מדהים אביתר בנאי, כן, צריך כן, לי לפגוש אותו.
כן, כן, הוא...
מאוד צנוע, מאוד ענב, סיפור יפה.
הייתי בהופעה של ה-20 שנה לאלבום שלו. הופעה ענקית. כן, אנחנו מסיימים, כן, אומרים לי לסיים כאן. ניצן, שמחתי מאוד מאוד לארח אותך כאן בתוכנית ה-250 שלנו.
מזל טוב על המספר.
כן, 250 שלנו כאן ברדיו סול. וואו, כבר כן, אני חושב 7 שנים פה אנחנו.
שזה חמסה כפול חמסה כפול...
אני... תודה רבה לך, אנחנו עוד ניפגש פה, אני אומר לך, אני עוד... אשלח לך גם כן תאריכים בעוד שום חודש, חודשיים, שתבוא, נמשיך קשקש. אנחנו נהיה פה שבוע הבא מיד אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, ואחרינו סקיני מינוס, אלבל ראם. צריך לזכור 398 ימים בתוך המלחמה המטורפת הנוראית הזאת, ו101 חטופים, חטופות וחטופים, אמן, כולם יחזרו לבית שלהם.
אמן.
ושיהיה לכם סוף שבוע נעים, בריאות ואושר, ביי ביי.
צלצולי פעמונים בתוך ליבי מהדהדים על אם הדרך בי פוגש ליבי הומה ומתרגש עוד אני קרא